שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ט במסכת מנחות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה 11 מתחילת עמוד ב' ונלמד עד 7 שורות מתחתית עמוד א'. השיעור היום יהיה 12.5 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך את מה שהתחלנו אתמול לגבי המנורה. בחלק השני נעבור לפרש את החלק הבא של המשנה, וזה לגבי דיני כתיבת מזוזה. אז הנושא הראשון להיום זה המנורה. אחרי שאתמול למדנו על זה שהקנים מעכבים זה את זה, וגם דיברנו אגב זה על המבנה של המנורה, היום נראה שתי סוגיות קצרות שלגדת לגבי המנורה. הסוגיה הראשונה עוסקת בכמות של הזהב ששלמה המלך השתמש בשביל לבנות את המנורה. רבם ידורש פסוק שנאמר לגבי המנורה ששלמה המלך בנה, כתוב מכלות זהב, שזה מלשון קילה, כלומר שהוא קילה את כל הזהב במדינה כשהוא בנה את המנורה, וזה משתלב עם מה שגם רב אמר ששלמה בנה 10 מנורות זהב במקדש. בהמשך המסכת נראה אם גם הדליקו בכולם, בכל אופן הוא בנה 10 מנורות, והוא רוצה שהזהב שהוא משתמש יהיה הזהב הכי מצורף שיכול להיות, לכן למרות שבשביל כל מנורה מספיק כיכר זהב אחת, לכל מנורה הוא לקח 1,000 כיכר זהב, והוא צרף אותם בקור 1,000 פעמים עד שהוא הוציא את כל הסיגים, והתוצאה הסופית הייתה כיכר אחת של זהב, כך שבסך הכל הוא השתמש ב-10,000 כיכר זהב, וזה כאמור גמר את כל הזהב במדינה. אז עד כאן המאמרות של רב עמי ורב, ועכשיו על זה נראה שתי קושיות, אחת על כל מאמרה. הקושייה הראשונה זה על מה שרב עמי אמר ששלמה גמר בזה את כל הזהב במדינה. שואלת הגמרא, הרי גם אחרי שהוא בנה את המקדש הוא היה עשיר גדול, כתוב אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה. עונה הגמרא, נכון, באמת הוא עדיין היה עשיר, אבל את הזהב הסגור, שזה הזהב הכי משובח, את זה הוא סיים. זאת הקושייה הראשונה. קושייה השנייה זה לגבי מה שרב אמר שהוא צירף את הזהב 1,000 פעמים והכמות ירדה מ-1,000 כיכר זהב לכיכר אחד של זהב. על זה שואלת הגמרא, הרי רבי יוסי ברבי יהודה מספר שהיו צריכים לצרף את המנורה גם בבית שני, כנראה מדובר באותה מנורה מבית ראשון, ושם צירפו את הזהב של המנורה 80 פעמים, וזה הוריד את הכמות של הזהב רק בגודל של מטבע. אז איך אצל שלמה הצירוף הוריד באחוזים הרבה יותר גדולים? עונה הגמרא, כיוון דקייקי, כלומר ככל שמצרפים יותר ויותר, כל צירוף מוריד קצת פחות, כי באחוזים נשאר פחות פסולת בזהב. ממילא אותה מנורה בבית שני, כיוון שכבר לפני זה כבר צירפו את הזהב של 1,000 פעמים, אז לא נשאר הרבה לצרף, לכן הצירוף של 80 פעמים הוריד הרבה פחות. עד כאן הסוגיה הראשונה להיום לגבי המנורה, לגבי כמות הזהב. אנחנו עוברים לסוגיה השנייה לגבי המנורה, שהיא ממש באמצע עמוד א'. הנושא של הסוגיה הזאת זה איזה כלים השם ממש הראה למשה בעיניים איך לבנות אותם. אז בעניין הזה הגמרא מביאה כמה אמוראים וברייתות. נחלק את זה לשתי גישות עיקריות. גישה אחת אומרת שהשם הראה למשה ממש בעיניים רק לגבי איך לבנות את המנורה. גישה שנייה אומרת שהשם הראה למשה לא רק לגבי המנורה, אלא גם לגבי הארון והשולחן. זאת ההקדמה, עכשיו נראה את המקורות עצמם, נראה אותם לא לפי הסדר, אלא לפי שתי הגישות. אז הגישה הראשונה זה שזה רק המנורה. לפני שנראה את המקורות בגמרא, רק נוסיף את מה שהמיוחס לרשב"א כותב, שיש סיבה טובה לומר שזה רק המנורה, כי כתוב, כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה, משמע שהשם ממש הראה לו. אז זה המיוחס לרשב"א. עכשיו נראה את המאמרות בגמרא עצמה. אז כאן יש לנו שני אמוראים וברייתא אחת. האמורא הראשון זה רב שמואל בר נחמני בשם רב יונתן. המקור שלו זה מזה שכתוב על המנורה הטהורה. למה כתוב כאן הטהורה? אלא שירדו מעשיה ממקום טהור. מקום טהור הכוונה היא השם, כלומר שהשם ממש הראה למשה באופן מעשי איך לפנות את המנורה. זה המקור הראשון. על זה מקשה הגמרא, הרי גם על השולחן כתוב שהוא טהור. עונה הגמרא, לגבי השולחן כשכתוב שהוא טהור, זה בא ללמד שהוא צריך להיות טהור, כלומר שעקרונית יש לו יכולת לקבל טומאה, וזה חידוש. למה זה חידוש? כי הרי השולחן הוא כלי עץ שעשוי לנחת, כלומר זה כלי שעשוי מעץ, ולא אמורים להזיז אותו, או כי הוא כבד מדי, או כי גם אסור להזיז אותו. ובדיני טומאה יש דין שכלי עץ שעשוי לנחת הוא לא מקבל טומאה. ממילא צריך לחדש שלמרות שלכאורה הוא לא אמור לקבל טומאה, השולחן כן מקבל טומאה, כי ברגלים היו מרימים אותו שכולם יראו. זה לגבי השולחן, לכן כתוב שם שהוא טהור. לעומת זאת, לגבי המנורה שזה כלי מתכת, שם ברור שזה מקבל טומאה. ממילא למה כתוב הטהורה? אלא זה בא ללמד את מה שרב שמואל בר נחמני אמר, שירדו מעשיה ממקום טהור. אז זה המקור הראשון לגבי המנורה שהשם הראה למשה באופן מעשי. עכשיו אנחנו מדלגים על 4 שורות לעוד מקור לזה שזה לגבי המנורה. כתוב וזה מעשה המנורה. במילה זה משמע שממש מישהו הצביע על המנורה והסביר איך לעשות אותה. מי הצביע? אז כאן יש הבדל בין שני מקורות. רב חייא בר אבא בשם רבי יוחנן אומר שגבריאל המלאך הצביע והראה למשה. תנא דבי רבי ישמעאל אומרים שזה השם הראה למשה, ולא רק את המנורה הוא ראה, כי משה התקשה בה, אלא עוד כמה דברים שמשה התקשה בהם, וגם בהם כתוב את המילה זה. באיזה דברים? בגודל של הלבנה בשביל לקדש את החודש, כתוב החודש הזה לכם, ולגבי שמונת השרצים כתוב וזה לכם הטמא, משה התקשה מה זה כל שרץ. ויש אומרים גם לגבי המיקום המדויק של השחיטה, כתוב וזה אשר תעשה על המזבח. אז עד כאן שני המקורות ושלוש הדעות שהמנורה זה מה שהראה השם למשה באופן
מעשי. עכשיו נחזור אחורה למה שדילגנו לגישה השנייה, וזאת ברייתא של רבי יוסי ברב יהודה. הוא אומר שהשם הראה למשה לא רק את המנורה, אלא גם את הארון והשולחן, הוא עשה דגמים של אש וראה אותם למשה. המקור שלו הוא אוראה ועשה בתבניתם, אשר אתה מוראה בהר, כלומר השם ממש הראה לו. על זה מקשה הגמרא, הרי לגבי כל המשכן כתוב, והקמותה את המשכן כמשפטו, אשר הוראה את הבהר, אז אולי השם הראה למשה את כל המשכן. עונה הגמרא, שם כתוב כמשפטו אשר הוראה את הבהר, משמע שהשם לימד אותו את המשפט של איך לבנות, אבל לא הראה לו ממש. לעומת זאת, בשלושת הכלים רק כתוב אשר אתה מוראה בהר, משמע שהשם הראה לו ממש את הכלים עצמם. עד כאן הגישה השנייה, שזה לגבי הארון, המנורה והשולחן, וסיימנו את החלק הראשון של השיעור לגבי המנורה. ראינו שתי סוגיות. בסוגיה הראשונה דיברנו על כמות הזהב, רב עמי אמר ששלמה סיים את כל הזהב, רב הוסיף שהוא עשה 10 מנורות, כל אחת מ-1,000 כיכר זהב. בסוגיה השנייה ראינו שתי גישות, איזה כלי השם הראה למשה בדיוק איך לבנות באופן מעשי. בחלק השני של השיעור, שמתחיל בנקודותיים לקראת סוף עמוד א', אנחנו עוברים לדיני סתם, כלומר למזוזות, תפילין ובסוף גם ספר תורה. נזכיר שהגענו לזה כי במשנה אתמול, אחרי שסיימנו להביא את הדברים השונים שמעכבים זה את זה במקדש, אז המשנה הביאה עוד כמה דברים שמעכבים זה את זה בלי קשר למקדש, וזה שתי הפרשיות שבמזוזה ובכלל כל אות ואות במזוזה, 4 פרשיות שבתפילין ודלת ציציות, זה מה שכתוב במשנה. ועכשיו, מתוך שנסביר מה הכוונה שאפילו אות אחת מעכבת במזוזה, אנחנו נכנסים כאמור לכמה דפים שבהם נדבר על דיני סתם וגם נראה כמה אגדת אות בעניין. אז אנחנו מתחילים לגבי מזוזה, אבל נשים לב שהרבה מהדינים שנאמר עכשיו נכונים גם לגבי תפילין. אז כאמור ראינו במשנה ששתי הפרשיות של המזוזה מעכבות זו את זו, וגם אפילו עוד אחת מעכבת. רש"י אומר שהמקור הוא וכתבתם, כלומר צריך כתיבת תמה גם מבחינת הפרשיות וגם מבחינת האותיות. עכשיו שואלת הגמרא, מה החידוש בזה שאפילו אות אחת מעכבת? הרי ברור שאם חסר אות, אז בעצם לא כתוב כאן את מה שצריך להיות כתוב. על זה הגמרא מביאה שתי תשובות, שתי התשובות מדינים שרב אמר. תשובה ראשונה שהכוונה היא שאפילו קוצו של יוד מעכב. מה הכוונה קוצו של יוד? אז הראש אומר שזה השפיץ למעלה, ורשי אומר שזה הרגל למטה. יש גם עוד פירוש של רבנו תם. זאת התשובה הראשונה למה החידוש, אבל דוחה הגמרא, גם זה עדיין פשיטה, כי צריך כאמור כתיבת תמה. לכן מביאים תשובה שנייה, שכוונה היא שצריך שיהיה גביל מקיף את כל האות, ואם האות מחוברת אפילו קצת לאות של ידה, אפילו שעדיין רואים בבירור איזה אות זה, זה עדיין פסול, זה הכוונה שאפילו אות אחת מעכבת. בזה סיימנו לפרש בעניין הזה את המשנה, ועכשיו אגב זה נראה עוד שתי סוגיות לגבי צורת האותיות. הסוגיה הראשונה מתחילה 4 שורות מתחתית עמוד א', והיא לגבי אות שחסר במשהו, כלומר שהקלף ניקב על ידי איזושהי סיכה למשל, וחסר חלק מהאות, מתי זה קשר ומתי לא. אז בעניין הזה נדבר עכשיו על שתי אותיות, על האות ה' ועל האות ו'. אז לגבי האות ה', הגמרא מבדילה בין אם זה ניקב ברגל הימנית, כלומר הרגל העיקרית של האות ה', לבין אם זה ניקב, כלומר חסר, ברגל השמאלית, כלומר החלק שתלוש ולא מחובר לשאר האות. אז אם זה ניקב ברגל השמאלית, כלומר שחסר חלק מאותו צ'ופצ'יק, מספיק שנשאר משהו, זה כשר. אבל אם זה ניקב ברגל הימנית, אז צריך שיהיה שיעור של האות י' בשביל שזה יהיה כשר. זה לגבי האות ה'. לגבי האות ו', אם חסר לה מלמטה, כלומר שזה בעצם קיצר את האות ו', אז כאן אומר רבי זירא, כיוון שאין שיעור מדויק לגובה של האות ו', רק צריך לדאוג שזה לא יהיה בגובה של האות י', לכן מביאים ילד בינוני, ושואלים אותו מה רואה, אם עדיין זה נראה לו כמו ו', זה כשר, אם זה נראה לו כמו י', אז זה פסול. עכשיו נעיר שהפוסקים מאירים, שרק במקרה כזה שאין שיעור מדויק, אז אפשר להביא ילד לשאול מה הוא חושב. אבל אם מדובר בחיסרון ברור, גם אם ילד יאמר שהוא יודע איך לקרוא את זה, זה עדיין לא יכשיר את זה. אז זאת הייתה הסוגיה הראשונה לגבי כשחסר, ועכשיו בשורה השישית בעמוד ב' אנחנו עוברים לסוגיה הבאה, שם נדבר על תגין ששמים למעלה באותיות, הקווים הקטנים האלה. נראה לגבי זה גם שתי אמירות הלכתיות וגם שתי אמירות אגדתיות. אז אנחנו מתחילים דווקא בקטע אחד אגדתי. הגמרא מספרת שמשה רבנו עלה למרום ורואה את הקדוש ברוך הוא עושה תגים לאותיות, זה נקרא כתרים. אז משה שואל למה צריך את זה, אז השם אומר שרבי עקיבא עתיד לדרוש אותם, ואז משה מבקש להגיע לבית המדרש של רבי עקיבא, והוא יושב מאחורה והוא לא מבין על מה הם מדברים, אז חלשה דעתו, אבל אז כשהוא שומע שהם גם מסתמכים על הלכה למשה מסיני, אז הוא מבין שהיסוד של הכל זה מסיני, אז נתיישבה דעתו, ואז הוא חוזר לקדוש ברוך הוא ואומר לו שני דברים, ועל שני הדברים שהוא אומר לו, השם עונה לו שתוק כך עלה במחשבה לפניים. מה משה אמר להשם שכך השם ענה לו? אז דבר אחד הוא אמר, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי, תן לרבי עקיבא לתת את התורה. על זה השם כאמור אמר לו שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. דבר שני זה שמשה מבקש לראות את השכר של רבי עקיבא, ואז השם מראה לו שמוכרים את הבשר של רבי עקיבא בשוק אחרי שהרומאים הרגו אותו. אז משה אומר, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה, ואז גם על זה השם עונה לו שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. עד כאן הקטע האגדתי הראשון לגבי התגים. עכשיו אנחנו עוברים לקטע בהיבט ההלכתי, זה נמצא ממש באמצע עמוד ב', נראה שתי מימרות לגבי על איזה אותיות שמים תגית. אז המימרה הראשונה זה של רבא, והוא אומר שעל האותיות שעטנז גץ שמים שלושה תגים בצד שמאל. הוא קורא לזה זיונין, יש מסבירים כי זה נראה כמו כלי נשק שאדם מניף קדימה ימינה ושמאלה, ובסוגריים נראה שיש שתי גישות איך להבין את מה שהוא אמר. גישה אחת אומרת שעל כל האותיות של שעטנז גץ בתורה יש שלושה תגים. גישה שנייה בראשונים אומרת שמה שהוא אמר שעטנז גץ זה רק לגבי מזוזה, ששם אלה האותיות היחידות שיש עליהם תגים. אבל בתורה אין כלל קבוע לגבי סוגים שונים של אותיות, אלא על כל אות ספציפית בתורה יש מסורות האם יש עליה תגים וכמה. בכל אופן, זאת האמירה ההלכתית הראשונה לגבי אותיות שעטנז גץ. האמירה השנייה, שהיא עוד שנייה מקשרת אותנו עוד פעם לאגדתה, זה שרב אשי אמר שסופרי רב היו מקפידים לעשות חטרי בגג של החט, לפי רשי הכוונה היא תג בצד השמאלי של הגג של החט, לפי רבנו תם יש פירוש אחר, עד כאן לגבי איפה שמים תגים. ועכשיו, מתוך האמירה האחרונה של רב אשי לגבי האות חט, נחזור עוד פעם לענייני אגדתה. רב אשי כאמור סיפר על הסופרים של בית רב איך הם כתבו את האות חט, והוא גם סיפר איך הם כתבו את האות ה', ועל כל אחת מהם הוא גם נתן הסבר רוחני למה זה כך. אז כאמור, לגבי האות חט הם שמו תג בצד שמאל כלפי מעלה, אז רב אשי מסביר שהאות חט מרמזת על חי, והם זוקפים אותה כלפי מעלה, כלומר שחי השם ברומו של עולם. זה לגבי האות חט. לגבי האות ה', רב אשי מספר שאת הרגל השמאלית הם היו תולים, כלומר שהם לא היו מחברים אותה לגג של האות ה', אלא היא באוויר כמו שאנחנו כותבים היום. עכשיו, מה החידוש כאן של רב אשי? לכאורה כך כולם צריכים לעשות, לא רק הסופרים של בית רב. אז בעניין הזה יש שתי גישות בראשונים. יש אומרים שבאמת מן הדין חייבים להפריד את הרגל השמאלית מהגג של האות ה', אלא שמן הדין מספיק להפריד קצת. הסופרים של בית רב הקפידו להפריד קצת יותר. גישה שנייה אומרת שבאמת מן הדין לא חייבים להפריד את הרגל השמאלית ויכולה להיות מחוברת לגג, ואז זה די דומה לאות ח', אלא שאם עושים את זה אז באות ח' שמים את הרגל השמאלית בצד שמאל של הגג, ובאות ה' שמים את זה יותר באמצע. ובאמת כך מצאו במגלות ים המלח ובכתר הרם צובה, ראיתי את זה בשטיינזלץ, שבאות ה' הרגל השמאלית מחוברת לגג, אלא שהיא באמצע, כך היו עושים, והסופרים של בית רב הקפידו להפריד בין הרגל השמאלית הזאת לבין הגג. אז זה לגבי איך הם היו כותבים. וכאמור, רב אשי מביא לזה גם הסבר רוחני. הוא מביא את זה ממה שדרש רבי יהודה בר אילאי על הפסוק כי בקה השם צור עולמים, כלומר שהשם ברא את העולם באות י' ובאות ה', והוא מפרט שאת העולם הבא הוא ברא באות י', כי האות י' היא קטנה, וגם בעולם הבא יש רק צדיקים מועטים, ובאות ה' השם ברא את העולם הזה, כמו שכתוב, בהי ברעם, בהי ברעם. עכשיו, למה דווקא באות ה'? כי כמו שהעולם הזה עולם חומרי ומאפשר לאנשים לטעות ולצאת מדרך התורה, גם האות ה' פתוחה מלמטה, כך שכל הרוצה לצאת יצא. עכשיו, באו הסופרים של רב ועשו עוד פתח קטן, כלומר שהם דואגים להפריד בצורה משמעותית את הרגל השמאלית מהגג של האות ה', כי מאותו פתח שנוצר בין הרגל השמאלית לבין הגג, זה הפתח שדרכו השם עוזר לאותם אנשים שיצאו מלמטה לחזור עוד פעם לתוך האות ה'. עכשיו, למה הם לא חוזרים מלמטה מאיפה שהם יצאו? אז מסבירה הגמרא שלבד קשה לחזור, אלא צריך סיוע של השם, לכן השם עוזר, ואת זה מסמל הפתח שנמצא דווקא למעלה, כמו שריש לקיש דרש, הבא להיטהר, מסייעין לו. זאת המשמעות שנותן רב אשי למנהג של סופרי רב להפריד בין הרגל השמאלית לבין הגג של האות ה'. ובזה הגענו למילים אמר רב יוסף, שבע שורות מתחתית עמוד ב', וסיימנו את החלק השני של שיעור להיום. נחזור עליו מהר עוד פעם. ראינו בעניין הזה שלוש סוגיות. סוגיה אחת, פרשת המשנה, מה הכוונה שאפילו עוד אחת מעכבת. בהתחלה הסברנו שאפילו קוצו של יוד, אבל אמרנו שזה פשיטה, ולכן הסברנו שצריך שיהיה גביל מסביב לכל האות, כלומר שהיא לא תהיה מחוברת לאות שלידה. בסוגיה השנייה דיברנו על אותיות ה' וו' כשהן חסרות. לגבי ה-ה, אם זה הרגל השמאלית, מספיק שנשאר משהו, אם זה הרגל הימנית, צריך שישאר כשיעור אות יוד. לגבי וו, אם הגובה הוא איפשהו באמצע, אז שואלים ילד מה הוא רואה כאן, וו או יוד. בסוגיה השלישית, דיברנו על התגין, ומזה הגענו גם להסברים אגדתיים לגבי התגין ולגבי צורת האותיות. התחלנו בסיפור של משה רבנו, שרואה את השם עושה תגין, ושרבי עקיבא עוד ידרוש אותם. המשכנו שעושים שלושה תגין באותיות שעטנז גץ, ושעושים תג אחד באות חט למעלה. ובסוף ראינו לזה גם הסברים רוחניים לגבי התג באות חט, שזה חי השם ברומו של עולם, ולגבי שמפרידים את הרגל השמאלית של ההי מהגג, זה המקום שדרכו החוטאים חוזרים בתשובה. כל הטוב.